שלום לכם, אנחנו נמצאים היום בשיעור מיוחד שבו אנחנו נתכונן לכנס שיערך בסוף השבוע הקרוב ברוסיה, בסן פיטרבורג. נעבור על ההמרים של שיעור מספר 5, הנושא שלו זה ג' קווים בדרך ההישנה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את ההמרים וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. אנחנו מתחילים מהציטוט הרביעי של השיעור. והוא אומר כך, מתוך מאמרי שמעתי י"ט, אומר בעל הסולם. יש לדעת, בזמן העבודה, כשהרצון לקבל בא לאדם עם הטענות שלו, אינו מועיל שום ויכוחים עמו ושום שכליות. מה שהאדם חושב שהן טענות צודקות, לא יעזור לו שיוכל לנצח את הרע שלו. אלא, כמו שכתוב, הקהה את שיניו. שפירוש רק ללכת במעשים ולא בוויכוחים, שזה נקרא שהאדם צריך להרבות כוחות על דרך הכפייה. כלומר, על ידי ריבוי התמדה, אז ההרגל נעשה טבע שני. ובעיקר צריכים להשתדל שיהיה לאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, ולהתגבר על הרצון לקבל. ופירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי השהיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שההפסק אינו לוקח אצלו הרבה זמן, ותכף נתעורר שוב לעבודה.
בחיים שלנו אנחנו רואים שאנשים מתפקים, פתאום אחד מתחיל לעבוד עם הידיים. כן? עובר מהדיבורים למעשה. ודין אחר לגמרי. אם מתפקים וכל אחד צועק על השני זה דבר אחד, אבל אם אחד מרביץ את השני זה כבר משהו אחר. כן? זה כבר הוא משק את הגבול. ועכשיו השאלה שלי עם הסדנה, מה אתה צוחק לי אור? בסדר, אז השאלה היא כזאת, למה אנחנו ב עבודה שלנו הרוחנית, מוזמנים להתחיל עם הידיים. שוויכוחים עם היצרה לא עוזרים, כל החוכמות לא פועלות, לא עובדות, ומועילות רק פעולות בידיים, פיזיות. זאת אומרת, שאנחנו, במקום להתווכח עמו, נכנסים לחברה, פעולה, הפצה, לימוד, כל מיני כאלה דברים שבכלל לא באותו מקום איפה שהוא רוצה להתווכח איתנו. כן? הוא רוצה להיות בוויכוח, בהתחכמות, כן? כל מיני. ואנחנו צריכים להוריד אותו לדרגת המעשה. למה? ואיזה מעשה ואיזה עובד? ולמה זה מועיל דווקא נגד הכל החוכמות? שהיצרה בעצם בצדק, בצורה מאוד רצינית ומבוססת כך, כן, מביא לנו. בבקשה.
אנחנו דווקא פועלים במעשים כי המטרה בסופו של דבר זה לגרום למאור לפעול עלינו, ומתוך המעשים המאור פועל. כי אין לנו עוד יכולת להיות בכוונות נכונות, אז פה יש אפשרות ללכת על בטוח. אתה יודע שאם תעשה את המעשה, אז יהיה תוצאה כזאת או אחרת.
בתוך הדעת אי אפשר לנצח את הרצון לקבל. אפשר לבוא עליו באלף טיעונים, הוא תמיד יהיה חכם יותר ממך, מה שנקרא, כי הוא, זה הדעת. במעשה יש בו איזשהו, אתה יכול לעשות משהו נגד הדעת, נגד, פשוט עושה, כי אומרים לך לעשות, אתה עושה.
שם אותו במקום הטבעי שלו, בעולם הרוחני. שזה הגוף, ללא ראש. הראש זה של העליון, של הקבוצה, והוא מיישם את הראש בלי, אין לו טענות, אין לו מחשבות, הוא מבצע.
אולי דווקא בגלל העובדה שאם מעשה אין ויכוח, זה דבר כל כך ברור, שאין פה מה, כאילו, בדיוק כמו בעולם הגשמי, שזה עובד כאילו, כמו בדוגמה שרב נתן בריב, שזה עובד לרעת האדם שכאילו עובר איזה מרחב, דווקא פה יש משהו שאי אפשר להתווכח איתו, שאתה עושה אותו, והוא בטוח כבר יש לו התחלה של איזושהי השפעה.
כי אדם לא יכול לשלוט על המחשבות ועל הכוונות שלו, זה נתנו לו מלמעלה, ונמצא בעולם הזה שרק המעשים בעצם ככה ניסתה שהוא כאילו יכול לעשות. ויש גם פתגם ברוסית, היום משחק, מחר מציאות.
אדם יכול לכפות על עצמו את המעשים, מה שהוא לא יכול לעשות על הרצון ועל הלב שלו. זה אולי נוגע במה שדיברנו מקודם, על עניין הבחירה, שאדם בכל זאת גם לעשות מעשים ולכפות אותם, הוא צריך חומר דלק. אז הוא צריך פה להגדיל את המטרה בעיניו, ויש לו עבודה פה בכל העניין הזה, כדי באמת לממש.
לדעת כמה שאני מבין, מעשים ברוחניות זה כוונות, לא עם הידיים ורגליים. שכן יש לנו אפשרות בחירה בזה, יש לנו אפשרות לעשות משחק בזה, לעשות מאמץ בלחשוב על האחרים, לא לחשוב על עצמי. זה דווקא הפעולות שמושכות מאור מחזיר למוטב.
איזשהו דבר אחד בטוח בכל הסיפור הזה, אם אתה בא לרצון לקבל ומתווכח איתו, זאת אומרת, אם אתה משתמש בשכל שלך, אתה אומר ככה, ככה, הוא ינצח אותך. הוא ינצח אותך, יודלה. כדאי לתת לו בוקס, מה שנקרא.
אני חושב אנחנו גם רואים שעד כמה מעשה משפיע עלינו.
למה העבודה הזאת היא נקראת הקעת בשיניים? הקעתו בשיניים, הקעת שיניו. למה זה נקרא דווקא בשיניים? שבור לה את הפרצוף, צורה, ראש, תוך, סוף, לא יודע, משהו. למה זה הקעת שיניו?
שיניו זה מקום הבירור, זה המקום שבו אתה לועס את המזון, ופה אתה חוסם אותו מבירור. אתה לא מברר, יש לך ראש שהוא עליון ממך, ואתה מבצע ללא בירור. אמרו לך, הקבוצה לעשות, תעשה.
דווקא כל ההקעה פה זה, למרות שבפנים אתה נמצא במגמה אחרת, במחשבות אחרות, כוונות אחרות, עדיין במעשים אתה יכול כאילו לחפות על עצמך מצב אחר שאתה משתוקק להיות בו, למרות שבפנים עדיין זה שחור ומזעזע.
שאדם עושה כזה מעשה, זה כאילו אין הצדקה לזה, הוא כן, אין סיבה, הוא בלי, כאילו ככה, אתה תמיד שאדם יקבל מכה, הוא לא יכול להסביר את זה, זה ככה, מעצבים, ממשהו כזה.
אני חושב על זה שאם, כאילו, ברמת העברית, הקעת שיניו זה כאילו שהשיניים הם, יש להם פחות אחיזה. זה כאילו הקעת שיניו. זה להגיע למצב כזה שדווקא הפעולות האלה בגשמיות, הם, מתוך מה שדיברנו קודם, הם מבלבלות כאילו את האדם, את התפיסה שלו, כי הרבה פעמים אנחנו רגילים שהמעשה הוא תוצאה של מחשבות או של כוונות. ודווקא יש פה הזדמנות לעבוד פה הפוך, ובזה דווקא לעורר הרבה התפעלות, כמו שאנחנו רואים את גיא עכשיו בקבוצת קלן, יושב, עצם זה שאנחנו רואים אותו פיזית, זה כבר מרומם אותנו וחייכנו.
מ-32 יסודות, שזה 32 מלכויות, כן, אותם המלאכים שאנחנו צריכים לברר ולתקן, מלכי דרגת, מלכי תנים, 8, כפול 4, כן, ועוד, זאת אומרת, למד ב', אז יוצא לנו מ-32 כוחות האלו, שלושים ושתיים בירורים, שבהם היצר הרע הוא כל הזמן אוחז בהם וכל הזמן מחמם אותם. לכן, סבור את השיניו, זה נקרא שאנחנו ממש הולכים על היסוד, שזה היסוד שלו זה בלמד בית שיניים. זה דבר אחד, ודבר שני שצריכים מכאן להבין שהמעשה הוא הכי חשוב בתיקון, שזה נקרא הקד שיניו, שאתה מתעסק במעשה ולא בוויכוחים, בשום דבר. אלה פעולות בקבוצה, בהפצה, פעולות פיזיות, בדיבור, במעשה, מה שעושים, זה בעצם התיקון כנגד השבירה. בסדר, חמש.
מתוך איגרת עין זין של רבש. כל היסוד הוא שהאדם צריך לבקש מה שכל מחשבתו ורצונו יהיה רק לתועלת השם, אז בא תכף ציור של שפלות, הנקרא שכינתה באפרה. לכן אין להתפעל מהירידות, כי פרוטה ופרוטה מצטרפת להשבון גדול. וזהו כמו שלמדנו, אין העדר ברוחניות, אלא שנסתלק לפי שעה, מטעם שיהיה מקום עבודה ללכת קדימה. כי כל רגע שמבררים לתוך קדושה, זה כבר נכנס לרשות הקדושה. רק האדם יורד בכדי לברר עוד ניצוצות של קדושה. רק יש עצה לאדם שאינו מהכה עד שיורידו לו ממדרגתו, וכשמרגיש את שפלותו, אז חוזר ועולה. אלא הוא בעצמו יורד ומעלה ניצוצות אחרות ומעלה אותן לרשות הקדושה. כמו שאמרו חז"ל, עד דלא אבידנה בהישנה. היינו, מטרם שאני מאבד את מצבי שבו אני נמצא, מתחיל אני להפס. על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על דוד המלך, שאמר, אעירה השחר, ודרשו חז"ל, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי. אלא זאת, עיקר השמירה הוא בזמן העלייה, ולא בזמן הירידה. ובזמן העלייה צריכים להמשיך בחינת יראה, שהס ושלום שלא נהיה נדהה לחוץ.
התיקון הוא מתחיל מזה שאנחנו מבינים שנמצאים במצב השבור, שאין לנו שום אפשרות להישאר בזה, אנחנו חייבים לעלות, אין ברירה, זאת אומרת, השגת הרע, הכרת הרע שיש לנו. הכרת הרע יכולה להיות על ידי זה שאנחנו יורדים למקום שכבר משיגים את הרע מתוך האיסורים, ויכול להיות השגת הרע, הכרת הרע, מתוך זה שאנחנו מביאים יותר אור, ואז רואים את הלכלוך ושבירה, מה שנמצאת בנו. זה ההבדל בין ביתו להכישנה. אז לכן אנחנו צריכים בכל יום, בכל רגע, כמה שאפשר להשתדל, להידבק למאור ולהעלות את עצמנו לזה יותר ויותר. ואז אנחנו לא נצטרך לירידות, אלא כל פעם אנחנו נגלה את הרע בעלייה. זה בעצם מה שהדרך שלנו, לימוד, הפצה, כל העבודה בחברה, הם נותנים לנו, כל האמצעים האלה מביאים לנו את ההזדמנות הזאת. אז בואו נדבר עד כמה שיש הבדלים בדרך שאנחנו רוצים למשוך המאור המחזיר למוטב, וכך לגלות את הכל השבירה ו לראות כל הנזקים, מה שהיצרה מביא לנו, לעומת אם אנחנו לא עושים זאת, לא נמשכים לטוב, לחיבור, למאור מחזיר למוטב, אלה הנזקים האלה מתגלים על ידי ביתו. בבקשה, ההבדל בין שניים. מהו ההבדל בהכרת הרע, בין לגלות אותו בלמשיך כל הזמן מאור מחזיר למוטב, לבין שיתגלה במקומו בעצמו. ברור? בבקשה.
גם במצב הראשון, גם השני, בעצם מרגיש מי הרצון לקבל, הוא סובל בעצם, הכרת הרע, הכרה, רע. אז אם אנחנו לוקחים את הדרך החישן, אז אנחנו, אחרי שהרצון לקבל, מקבל את המכה, הוא משתוקק לשיפור, ולא בורח ממכה, ולא נסתם ונסגר, יש לו כוחות להתעלות.
נקרא שוב את השאלה, מה ההבדל בהכרת הרע בין לגלות את הרע באמצעות המשכת המאור מחזיר למוטב כל הזמן לבין התגלות הרע במקומו בעצמו בדרך ביתו? נראה לי זה כמו שאנחנו הרבה פעמים נותנים דוגמה עם ילד שאו שהוא בעצמו ככה רוצה ללמוד ועושה את המבחנים ומבין שהמערכת מצריכה השקעה ממנו, או שכל הזמן דרך עונשים וככה חוזר על כיתה ב' עוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר הוא יהיה חייב לעבור את כל המבחנים וכל התהליך. אז בעצם בזה אני לא רק שאני מקצר את הזמן ואיסורים, אלא אני גם מייצר קשר יותר נכון עם העליון. בזה שאני מסכים איתו, בזה שאני מבין אותו, רוצה להיות כמו, היחס משתנה פה.
יש כמה הבדלים, האמת היא, אחד מהם זה ש... בדרך ביתו כמעט ואין הכרת הרע באופן יחסי להחישן. אז בוודאי רואים את זה גם מהעולם שלנו, אתה מקבל מכה, האנושות, בן אדם, אתה מקבל מכה, ברגע שאתה חוזר למצב שאתה מרגיש בסדר, שכחת את כל, כמעט ולא נשאר שום רושם מזה, אתם ממשיכים וחוזרים, כמעט תמיד חוזרים שוב ושוב על אותה הטעות. בדרך החישנה אז הלקח נלמד, מה שנקרא, די משמעותי.
כן, אפשר לדמות את זה כמו למחלה, שבו אדם יכול לגלות תחת סימנים מוקדמים שיש לו מחלה. לא יודע מה, באיזושהי צורה, לא כך זה. ומצב השני זה שהמחלה היא כבר נמצאת בך. זה נותן לך טווח עבודה. בעצם נותן לך מקום לתקן את המצב המעוות, ולא שהטבע כופה עליך עכשיו תוצאה, אלא אתה מכוון את זה, כביכול אתה משתתף בתהליך פה.
כך או כך יגיעו יסורים, רק השאלה מה יהיה התגובה אליהם. אם יש מאור המחזיר למוטב שפועל, אז יש יחס נכון. יש אפשרות לייחס את זה לבורא, וגם כן היסורים מתחילים להתגלות ברובד יותר עדין ומדויק. כאילו לא צריך, לא יודע, לדרוס אותך בשביל שתרגיש יסורים. יש צביטה קטנה, אתה כבר ברור לך שמשהו לא תקין נעשה פה. ובדר ביתו, פשוט באוטובוס.
כן, בכל מקרה באמת יבואו יסורים, ורק השאלה עד כמה אתה כחושים או מוכן כלפיהם, כדי להבין שזה בא מתוך המערכת וזה בא כדי לקדם אותך קדימה. ואם אתה יותר מוכן כלפיהם, אז באמת האיסורים יכולים להיות מאוד עדינים, וזה מספיק לך כדי ללכת למקום שהמערכת רוצה שתתקדם אליה.
כן, וגם עכשיו בסדנה, עד כמה אנחנו מהר יוצאים מצורה שאנחנו יושבים, מדברים כל אחד כאילו מעצמו, לצורה ש... ממש תומכים אחד בשני, בכל מילה שהוא מוציא, נכנסים ללב, עובדים ממש כעשירייה שדומה לפרצוף העליון שארז ככה כל הזמן מספר עליו.
אני ממשיך את תשובה, מאוד חשוב להוסיף, זאת אומרת, אין הכרת הרע בדרך החישנה אם אין תוספת מצד האדם או מצדנו כולנו יחד. פשוט אין כזה דבר. חייבים להוסיף משהו מצדנו, איזשהו מאמץ.
שאנחנו בעבודה כל הזמן ובהכנה כל הזמן ובהצדקה כל הזמן, אז כל מה שמתגלה הוא כבר נוסע ברכבת של הצדקה, והרבה יותר קל לעבוד איתו ולהזמין עליו מאור. לצורך העניין הכל הוא בפוטנציאל של החפ דעלייה, וכשלא אז אתה חוטף הפתעות כל הזמן שזורקות אותך למטה, ואתה צריך להרים חזרה את כל המצב. אני מהבוקר חייג למילר ולא עונה, אני לא עונה, קבוי. אז אמרתי, וואי, התקלקל לו הטלפון באמצע הלילה, איזה מסכן, איזה איסורים יהיה לו שהוא יתעורר והוא יראה שהוא לא היה איתנו, וכל הזמן אני מתפלל שהוא יתעורר.
אנחנו עוברים עכשיו לחומר של שיעור מספר 7, שהנושא שלו זה מעני לקבוצה לבורא. שוב, אנחנו עוברים להומרים של שיעור מספר 7, מעני לקבוצה לבורא. איך אני רואה את העבודה שלי בכל שלוש הדרגות? אדם, קבוצה, בורא, אלה מושגים המצוירים בתוכי. איך אני מפעיל אותם כדי לממש את הפוטנציאל הרוחני שבי במלואו? ציטוט ראשון מתוך 60 ריבוא נשמות של בעל הסולם. מתהילה לא נבראה רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות. כי הרוחני לא יבוא בהיתוכים והילוקים. אלא מה שנאמר שיש 60 ריבוא נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתהלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתהילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה והמצווה נזדקך הגוף, ולפי המידה שנזדקך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו.
עד כאן מספיק. בוא, נמשיך, אבל קודם עד כה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאותו הרצון שהיה מחבר, שהיה כאחד מלכתחילה, הוא התחלק, נשבר, ונחלק להרבה מאוד חלקים. בחלקים האלה, בכל חלק וחלק, מורגש אור מאוד קטן שנקרא זהה של החיים. כן? שאפילו אנחנו לא מרגישים את העולם הרוחני שבאמת בו, רק בו, אנחנו קיימים. ומרגישים איזה מין חלום, כן? היינו כחולמים. איזה אשליה כזאת מהקיום שלנו, שניתנה לנו לזמן מה, אחר כך נעלמת, שוב ניתנה, שוב נעלמת, וזה החיים שלנו. אז כשאנחנו מתקנים את הכוח הרע, מחזירים אותו לאפס, ואחר כך מאפס עוד לפלוס, אנחנו מזה מגבירים את הכוח החיים שלנו, כן? אז כך אנחנו רואים שמתחילה לא נברא רק נשמה אחת, נשמת אדם הראשון, כן? רצון אחד. ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, ואצל כל אחד ואחד בשלמות. אין כאן שבכל אחד ואחד, אלא כולם נמצאים בזה. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים. אלא מה שנאמר שיש 60 ריבוא נשמות וניצוצי נשמות, זאת אומרת 7 מיליארד נגיד או יותר, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. זאת אומרת שרצון של כל אחד ואחד, כך הוא מתאר לאדם, שאדם חי בפני עצמו ואין לו שום מגע עם אחרים, ואין כאן בכלל כלל אל איזה פרטים רבים. דיינו, בתחילת הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. ובכוח התורה ומצוות שנזדחך הגוף, לפי מידה שנזדחך, באותו שיעור מהירה הנשמה כללית אליו. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית הבחנות, והלאה. אז מה נעשה עם הגוף כדי שאנחנו נגלה את הנשמה שלנו, אור החיים שלנו, בצורה אמיתית ומלואה. מה אנחנו עושים עם הגוף? איזה פעולות? מה הוא צריך לעשות? עכשיו הוא חוצץ. כן? מה אנחנו צריכים לעשות ממנו כדי שיביא לנו כל האור הנשמה? בבקשה.
כמו שאנחנו יושבים פה בסדנה, ביחד, בכוח הביטול של כל אחד ואחד, בניסיון להתקלל אחד בשני, ולבנות בעצם את הכלי המתוקן הזה, אנחנו במשהו מקרבים את האור שיעשה את השינוי עלינו.
כנראה שהייתה סיבה בשביל לחצץ את הגוף לחלקים ולהביא אותו לאותו מצב. כנראה שהיה חסר משהו לפני זה, לא היה ממש מושלם.
הגוף הזה, מה שבטוח, דווקא בגלל הגוף הזה, דווקא בגלל ההרגשה של הפירוד, דווקא מתוכה אפשר להשיג את החיבור. זאת לא צריך לטשטש את את הדבר הזה. צריך דווקא מתוך איזושהי הרגשה מאוד עמוקה של החיבור, לצאת לאיזשהו, לא לאיזשהו, להגיע לבקשה לאיחוד. זמן, אז כאילו, רב שאל מה לעשות עם הגוף, אני רוצה להגיד לא, בטח לא, איך לקרוא לזה, אני לא יודע, תעזרו לי, לא לטשטש אותו, לא להראות.
איזה פעולות אנחנו עושים על הגוף, שבמקום מחיצה לאט לאט תהפוך להיות לאפס, שלא יהיה כמחיצה, ואחר כך כמגבר על האור שיתגלה. כן? שממינוס יהפוך להיות עד האפס ואחר כך לפלוס. זה הכל על ידי שינוי בגוף. באור אין שינוי. כן? בבקשה.
כן, זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, ששלב ראשון חייב להיות צמצום, אחר כך מסך, כלומר שזה כמו דעת, שקודם כל אני לא יכול להשתמש בזה בצורה הנוכחית של זו, אני לא יכול להשתמש בכוונה על מנת לקבל, גם כן גוף זה הכוונות שלי, לא רצונות, רצונות זה לא חשוב. אלא הכוונות שלי בגלל שהן מקולקלות, אז אני כאילו גם לא יכול להשתמש ברצונות כרגע. אז שלב ראשון אני חייב לצמצם, ולאט לאט עד כמה שאני מצליח להשתמש במה שיש לי כלפי החברה, כלפי העשירייה, אז נקרא שזה מתחיל להיכנס לשימוש הנכון שלו, ואז זה הופך להיות כמקום שמתגלה בו האור ומקום שמסתיר את האור.
צריך להיות תיקון של היחס בין הניצוצות, ואחר כך אחרי שמתקנים את היחס כבר אפשר להתחיל לעשות אינטראקציה ביניהם.
גוף זה רצון, זה בדיוק המנגנון שאין לנו עליו שליטה, ובעצם אין לנו יכולת לעשות בו שום שינוי. יש עניין של לשים אותו בסביבה והכל, של ליצור עליו איזשהו לחצים, אבל בפועל הרצון עצמו משתנה ונבנה על ידי האור. אז כל מה שעלינו לעשות זה לעורר עצמנו את האורות שישנו את הרצון שעושה את המחיצה על פני האור. שינוי הרצון אנחנו יכולים לעשות על ידי מעשים, שבו גם אם אנחנו אין בנו את הרצון, אנחנו מסוגלים לקדם את עצמנו על ידי מעשים חיצוניים, שבהם גם כן נעשה פעולה של השפעה, למרות שאין תיקון על הרצון, עדיין הפעולה של השפעה יכולה לעורר בנו את האור ולעשות בנו שינויים.
נראה לי שלהגיע למצב שאנחנו במקום מחיצה הוא הופך לאט לאט לאפס, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו לוקחים את הרצון הזה, ובעצם כמו שאמרנו קודם, מטביעים אותו בתוך החברה, שזה בעצם הופך את הרצון הזה, מקייל אותו למקום הנכון שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ואז לאט לאט הרצון הזה יכול להפוך למגבר, קצת כמו שדיברנו אתמול, אני חושב, בשבת, שאני מוסיף את ה... כאילו, בהתחלה אני מגיע למצב של להשפיע על מנת להשפיע, ואז אני עובר לקבל על מנת להשפיע, משתמש בכל מה שיש לי, בעצם כדי להעצים את תכונת ההשפעה.
הגוף זה בעצם משקולת ששם את הבורא, בשביל זה שאנחנו נתאמן ונגדיל את השריר האהבה בינינו ולהשתוקק להשפעה. בעצם צריך לנשק את הגוף הזה, להעריך את זה, המעשה של הבורא עלינו.
אני צריך לצמצם את הרצון שלי להגיד פה משהו חכם בסדנה, שזה לא מעניין אף אחד, ואני צריך יותר ויותר לחשוב איך מה שאני אומר תורם לתוך הסדנה שאנחנו בונים עכשיו. איך זה תורם לחיבור בינינו, איך זה תורם לקהל שצופה בנו, לכל המערכת.
אנחנו ממשיכים בתוך 60 ריבוא נשמות. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בהינות. בהינה א', שמרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בהינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק הימנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו, בבחינת השבתו אל הכלל. והסימן, אם ניתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש גם כן את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון. כי כבר נזדקך הגוף, וכולו קודש להוויה, ואינו עושה שום שיעורים ומסכים, ונכלל כולו בכלל ישראל.
איך אנחנו יכולים לתאר שהגוף שלנו הפרטי, אין רצון, כן? שהוא נותן לנו עכשיו גם כן הרגשה שאנחנו קיימים בעולם הזה, בגוף הזה, כן? הגשמי, ביולוגי. איך אנחנו מביאים אותו להזדחכות כזאת שאנחנו מתחילים להרגיש שכל העולם, אפילו דומם, צומח וחי, מכל שכן מדבר, כולם כלולים בתוך הרצון שלי ואני דואג להם וחושב עליהם כמו על עצמי קודם, וכך אני מזדהה עם אותה נשמת אדם הראשון, וזה הופך להיות בשבילי הגילוי של אמת המצב שגם היה קודם, אלא לא הייתי מזהה את זה, מזדהה עם זה. כן? איזה מעבר בעצם אני עושה בהכרה, בהבנה, בהרגשה, שאני עובר מתפיסה שבשבירה הנוכחית לתפיסה שבתיקון הכללי. איך ייראה לי כל המציאות, גם בדרך וגם בצורה סופית. בוא נחשוב. בבקשה.
כשאני מדמיין את המעבר הזה ממצב שבו אתה מרגיש כחלק נפרד לחלק מהנשמה, אז תמונה שיש לי בראש זה שהקשרים ביני לבין בוא נלך אני והחברים. הקשרים ביני לבין החברים, בינינו כולנו, הם מתגלים בצורה הכי ברורה וחדה שאפשר. שממש כל תזוזה של כל אחד מאיתנו פנימית וחיצונית משפיעה חד מיד על כולם.
היא בכל מקרה משפיעה על כולם, רק השאלה איך אני מרגיש את עצמי ואיך אני מרגיש את המערכת. אם אני מרגיש את עצמי כאיזה רצון אחד נבדל, אז כל מה שקורה לי במציאות הוא כאילו קורה לי, ואז יכולים להיות כל מיני כוחות שפועלים עליי, קשה לי לראות את האנוד מלבדו. אם אני מחובר לחברים ואני רואה את עצמי חלק בלתי נפרד מתוך מערכת שלמה, אז כל מה שקורה לי שייך כבר למערכת השלמה, וכל הרצונות שלי הם כבר בתוך הרצון הכללי הזה שהולך לתיקון הכללי.
כן, שבהתחלה אני מרגיש את עצמי ככה כאיזשהו יצור שהולך על כדור הארץ הנפרד ומסתכל על כל האנושות, על כולם, גם על העשירייה, איך אני יכול להשתמש בכם, לנצל לטובת האגו שלי, לטובת הגאווה שלי. ובדרך של התיקון אני מבין שהנברא הזה, כשאני מרגיש את עצמי, זה דווקא משהו שצריך לשמש אתכם. וזה הייעוד האמיתי שלו בחיים, וזה המימוש האמיתי שלו. ודווקא שם אני ארגיש חיים. וככה לאט לאט יוצא מהצורה הזאת, מהבועה הקטנה של עצמי, למערכת של העשירייה.
מקימים עשירייה של מעלה, ומעלים, מעלים, מעלים, עד שמגלים שאין יותר עשירייה של מטה. העשירייה כולה למעלה בשלמות, ואין למטה יותר כלום, הכל עבר תיקון.
ההרגשה של הכלי בשבירה היא תענוג שהוא מצפה לקבל בעצמו, ואחר כך עם התיקון התענוג עובר לתוך החברים או לכלל האנושות או מה שזה לא יהיה, אבל זה עדיין בנפרד ממנו, ואחר כך יש עוד שלב שכבר כוללים את הכל ביחד והתענוג כבר מתחיל לעבור לבורא, שאנחנו ביחד הופכים להיות כלי אחד ש... ההנאה, ההרגשה שלו היא בבורא בכלל.
לי ההרגשה, כשאני מדמיין את המעבר הזה, זה מעבר לשליטה לא פחות גדולה, אפילו עוד יותר גדולה, מאשר השליטה שלנו כרגע על ידי הרצון לקבל. שאתה, אם אתה מגלה את עצמך בכזו רשת שהכל קשור בה, וכל דבר שאתה עושה או מישהו עושה משפיע על כולם, זה דבר, זה היום ונורא האמת, זה גם, זה משאיר אותך מצב של אין ברירה, מה תעשה בכזה מצב? אחר בברירות, תעשה את כל מאמץ בשביל לעשות את הדבר הנכון.
אני רגע לפני שנדבר על הבחירה, רק רוצה להגיד שההרגשה היא באמת ההרגשה שצריכה להיות לנו פה בסדנה, שאנחנו נצא כל אחד מתוך הרצון של עצמו, והמחשבות של כל אחד שלו על עצמו ועם עצמו, וננסה פה ביחד בעשירייה הזאת להגיע לרצון המשותף הזה, לזה שנרגיש שכל אחד פה הוא נכלל באחרים, נכלל בחברים, ואנחנו מייצרים פה איזשהו רצון אחד משותף.
ציטוט מספר 2 מתוך מבוא לספר הזוהר, אות למדלת, אומר בעל הסולם, עשה הבורא לנו שם במוחנו כעין ראי מלוטש המהפך לנו כל דבר הנראה שם, שנראה אותו מחוץ למוחנו, מול פנינו. ואף על פי כן, מה שאנו רואים מחוץ לנו, אינו עניין אמיתי. מכל מקום, כמה יש לנו להודות להשגחתו התברך, שעשה במוחנו את הראי המלוטש הזה, לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן בנו כוח להשכיל כל דבר בדעת ובהשגה ברורה, למדוד כל דבר מבפנים ומבחוץ וכדומה. ולולי זה הייתה נעדרת לנו מרבית השכלתנו. כן, הדבר בהפץ אלוקי, במושכלות האלוקיות. אף על פי שבפועל אנו רואים הכל ממול פנינו, מכל מקום, כל בעל שכל יודע בבירור שכל הנראה לנו אינו אלא בפנימיות מוחנו בלבד.
נו, ברור שמי הוא בעל השכל? זה המקובלים שיש להם השגה אמיתית בתפיסת המציאות, וכל האחרים זה רק יכולים אולי במקצת לדמיין את הדברים האלה, מפסיכולוגיה או מפיזיקה. אז השאלה היא כזאת, למה אנחנו צריכים את הצורה הזאת, חיצונה, שתתגלה לנו כך, ובה אנחנו, עליה אנחנו לומדים את עצמנו מה נמצא בפנימיותנו. ולמה בפנימיותנו לא היינו משיגים ולומדים ומתקנים את הדברים. קדימה.
כי מה בפנימיות? כאילו, אף פעם לא יכולה להיות לך איזה נקודת אחיזה ברורה. דווקא בחיצוניות אתה רואה דברים בצורה מאוד ברורה, מאוד חדה, משהו שלא משתמע על שני פנים.
כי דווקא בגלל שזה נמצא מחוץ עלינו, זה מחוץ על האהבה עצמית שלנו, זה יותר נכון. כי גם אם משהו היה מחוץ לי והוא נגיד ילד שלי, בן שלי, אז גם כן היחס אליו הוא עקום. אני שופט את זה לפי האהבה העצמית שלי, ואז אני לא שופט נכון. איזה חשבונות שלי. אלא דווקא מזה שזה יצא מחוץ על האהבה העצמית שלנו, אז אני יכול לשפוט את זה כביכול בצורה אובייקטיבית. שזה טוב וזה רע, ואני מוכן לפסול את זה, וזה צריך להיות, וזה צריך לא להיות. כאילו החשבונות הם כבר הרבה יותר נכונים.
גם יכול לגלות את כל הטווח של הרצון עצמו שהוא צריך תיקון. ולא רק בלבל שאני נמצא. זאת אומרת שאני יכול לראות למולי, כביכול יכול להיפתח מולי כל הטווח הרצון שצריך תיקון.
ואם הכל היה בפנימיות, אז לא היה אפשר לסבול את התיקון, כי כל רגע היה מורגש על הבשר עד כמה אני מקולקל, וזה הדבר האחרון שאדם רוצה להרגיש.
כתוב עולם הפוך ראיתי. מה זה עולם הפוך? שמה שהיום קרוב זה בצורה אמיתית יהיה רחוק, ומה שעכשיו רחוק הוא יהיה ככה ייראה, יהיה מורגש כקרוב. כן? הופכים את זה. תתארו את המצב, העולם שהופך את עצמו בהרגשה שלנו, איך אנחנו אז רואים אותו. שמתהפך כל רחוק לקרוב בכל מיני ההבחנות. דברו, דברו. כן? איך כל אחד אז חושב שזה ייראה לו?
דווקא במקומות שאני מרגיש דחייה, חוסר סיפוק, אני יכול לראות בהם מקום שדווקא אני יכול בזה להשפיע, ולתת ולתרום.
אני אמשיך את הכיוון של שי, שמה שהיום ממלא לי את הרצון לקבל שלי, ואני ככה מאוד אוהב אותו, והוא מספק אותי, אז אני מגלה את זה שזה דווקא שונא שלי. כי הוא משאיר אותי קרוב לרצון לקבל ולא מקרב אותי לבורא. ומה שמכאיב לי, מפריע לי, יש לי בעיה איתו, דווקא אני מורה איך הוא עוזר לי לצאת מהרצון לקבל, שאני מרגיש דווקא אהבה אליו עכשיו.
אם נעשה לפי השתוות הצורה, אז דווקא הבן שלי, שהוא הכי קרוב לי אבל מובחן ממני, הוא הכי רחוק ממני. ומי שרחוק ממני, אני לא מבחין בו כי הוא בהשתוות הצורה איתי. זאת אומרת, שהעולם מתהפך, אז כל הרחוקים והלא מורגשים, הם לא מורגשים ברצון לקבל. אבל בהפוך זה יהיה בדיוק הפוך. זאת אומרת, מי שמורגש היום קרוב, הוא הכי שונה ממני, הכי לא בהשתוות, והפער שנדרש לחסות שם הוא הכי גדול.
ישנם, לא נגיד בני אדם, שאני מרגיש אותם קרובים. ישנם שאני מרגיש אותם רחוקים, אבל ככה אינדיפרנט, איך להגיד? אדישים כאלה, כן, נמצאים ככה באפס. וישנם כאלה שאני שונא אותם, כן? השונאים האלו הם היו הכי רחוקים, קרובים, כן? איך זה יתהפך? ככה לפי הכל הסקאלה הזאת. בבקשה.
כל לפי כמה כל דבר שמתראה מקרב אותי לתפילה לבורא, לקשר עם הבורא. אז מי שהיה הכי שונא, הוא נשאר עדיין הכי שונא, אבל יש צורך והשתוקקות לבורא שיבוא ויתקן.
השאלה לא מובנת, אם אנחנו צריכים להגיע לצורה של אחד, גוף אחד, נשמה אחת, אז למה צריך משהו יותר רחוק ממנו? קרוב זה, זה, זה בסדר, מובן, אז למה צריך להיות רחוק? מה זה?
כי גם ככה יש, יש פה איזה נקודות של התגברות, ואני רוצה להמשיך את מה שמילר התחיל, שבעצם לא בטוח שהרגשה ברצון לקבל נעלמת. יכול להיות שעדיין יש איזה ריחוק והרגשה של שנאה. אבל מעל זה שאנחנו מלבישים, כאילו מעל הרצון לקבל, אנחנו מלבישים את הקו ימין, אנחנו מלבישים את הצורה הזאת שנקראת למעלה מהדעת, דווקא שם אני רואה איך הבן אדם הרחוק הזה מחייב אותי בעבודת השם, מחייב אותי להצדיק את הבורא, מחייב אותי לרצות להתקרב לחברים, לראות את הכל כשלם. ודווקא בזה הוא נעשה קרוב לי.
דווקא אדם אז לא מרגיש הזדהות עם הרצון לקבל. זה לא שהוא מרגיש איזשהו, אין פה מלחמה במידה מסוימת, כי הוא לא מרגיש איתו קרוב. הוא מרגיש איתו דווקא בחוסר השתוות הצורה עם הרצון. זאת אומרת, יכולים להישאר דברים שאני שונא, אבל אני לא מרגיש מזה איזשהו רגש.
מה יישאר דבר שאתה שונא בגמר תיקון, בוא נגיד שאתה עושה את הנשמה אחת, יש דברים שאתה ישנא? נו, אז מה?
כן, הטוב ורע נשפטים לפי המטרה הסופית שאני רוצה להשיג. היא המטרה הסופית שלי ליהנות, זה היעד שלי בפעולות שלי, אז אני שופט, זה טוב, זה רע. ממלא אותי, לא ממלא אותי.
האם הידיעה הזאת צריכה להשפיע עכשיו על הפעולות שלי ביחס ובהפצה? בבקשה.
באופן טבעי, ברור שכן, כי אם אנחנו יוצאים להפצה ואנחנו דווקא יוצאים ונתקלים באנשים שמתנגדים כביכול לחיבור ולתיקון, זה אנשים שכנראה בסופו של דבר, כשהעולם הזה יתהפך, נראה אותם איך הם דווקא קרבו אותנו לעבודת השם.
לא יודע, ביחס להפצה הייתי הולך דווקא לאלה שהם הכי קרובים אלינו, דווקא בתוך ה... אלה שאנחנו יכולים לזהות שיש לנו איזשהו אינטרס משותף שרוצים להתחבר, דווקא אליהם הייתי פונה, כי אנחנו עוד לא נמצאים, עוד לא מתוקנים.
אז מה, יוצא מזה מישהו עכשיו שונא אותנו ועשה לנו בעיות, אנחנו צריכים להתחבק אותם ולנשק אותם מיד?
זה אומר שכאן בעשירייה הכי חשוב עכשיו זה אבי, שהוא לא מגיע וקשה לו לקום, והוא מקשה אלינו להיות איתו בחיבור, אבל דווקא הוא הכי קרוב אלינו, כי הוא מייצר הכי הרבה דאגה ותפילה ו...
ההפצה אולי כן אפשר להגיד שעד שלא הגענו לאדם האחר, זאת אומרת שצריכים כל הזמן לכוון את עצמנו, להגיע למי שנראה כרגע הכי רחוק. שזה צריך להיות הדרייב שלנו בהפצה, לא... כי עד שלא נעשה את זה לא מסתיים התיקון.
בית אחר של ההפצה, לא למי אני מפיץ, אלא עצם פעולת ההפצה עצמה. אדם צריך לראות שדווקא ההתנגדות שלו כל מיני פעולות בחברה, בהפצה, צריכים להיות המקומות שבהם הוא יכול לקפוץ. משמחה שיש לו אפשרות לעשות פעולה של השפעה, פעולה שהיא כביכול לא מותנית על ידי הרצון. אני צריך להחשיב את הפעולת ההפצה הזאת, אני צריך לעשות הרבה עבודה כדי לצאת אליה. דווקא הסירייה בונה את המקום הזה.
אני חושב אפילו בגשמיות, כאילו, עניין של התגברות, המקום שיש לך בו התגברות, אתה מרגיש בו את השכר הכי גדול. אנחנו רואים את זה בעולם הזה. אז נראה לי על אחת כמה וכמה שזה קשור לדברים רוחניים, שאני צריך לעשות איזושהי התגברות.
זאת אומרת, למרות שבעולם הרוחני זה הכי רחוק או הכי קרוב, למרות שכל ה... איך להגיד, מישהו גיבור שבגיבורים מישהו הופך שונו לאוהבו, כן? אז זה העבודה הכי קשה, אבל אנחנו מתחילים בעניין ההפצה, אנחנו עושים מקל לכבד, כן? כמו כל התיקונים. שלוש.
אומר בעל הסולם באיגרת ד', ולא חסר לך כלום אלא ללקט כל אלו האיברים המדולדלים שהידלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה, ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות, בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה ונחלים עליונים של אור יהיו כמעיין שלא פסק. וכל מקום שתיתן עיניך בו יתברך.
אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי ללקט כל אלו האיברים המנולדלים שהתדלדלו, כן, מנשמתנו? מה אנחנו צריכים לעשות? בבקשה. אבל בכוונה שאנחנו כן מחווים לעצמנו את אותם החלקי הנשמה שהדלדלו.
כלפי החברים, אני צריך להחשיב אותם כגדולים, לראות אותם כגדולים, קרובים. אני רוצה להתבטל בפניהם בצורה כזאת שבהם להחשיב אותם.
דווקא אפשר לראות שמתוך זה שאנחנו עובדים על הקשר בינינו כל הזמן ופועל מאור, אז מתחיל להיפתח יותר יחס לחברים. פתאום אתה רואה עד כמה הם הכרחיים בכל התהליך, ונבנה רצון אפילו להשקיע בהם. אותו דבר עם הפצה, עד כמה שמשקיעים יותר ויותר בקהל, אז פשוט מתחילים גם כן, מתחיל להיבנה הרגשה פנימית, עד כמה... כמה כולם זקוקים לשיטה הזאת וכולם חלק ממך בתיקון.
בעצם לבנות הנשמה ורוח החזק והרגשת היחד, ועד כמה שיהיה כמו מקנט, הוא ימשוך את כל החלקים.
נראה לי שכמו שדיברנו קודם על הסדר של התיקון, אנחנו מתחילים מהקל לכבד, ככה גם בלאסוף את האיברים המדולדלים, גם בחוץ וגם בפנים. קודם כל אני מתחבר עם החברים שיותר נוח לי להתחבר איתם, ואחרי זה אני גם אעשה עבודה כלפי אלה שיותר קשה לי לעבוד. רק בסופו של דבר אני אבין שדווקא אלה שכביכול היו רחוקים ממני, או שהרגשתי כלפם דחייה, דווקא אלה יותר קרבו אותי לעבודה רוחנית אמיתית, שהיא מנותקת מהרצון לקבל, ושאפשר לרכוש בה כלים אמיתיים של השפעה.
אני חושב שעיקר האיסוף של האיברים מדולדלים זה פעולות שלנו בתוך העשירייה, שעד כמה שאנחנו יוצרים פה שדה חזק של חיבור, שבפועל עושים את התיקון ברמה שלנו, בזה אז אנחנו מחייבים רמות אחרות של העם גם כן לפתח בהם רצון ולהתחבר לתוך הצורה הזאת הרוחנית.
צריך להתפלל הרבה, זה רק תפילה פה יכולה לעזור. תפילה של כולנו ביחד, שהדבר הזה יצליח לקרוא באמת. יצליח ללקט את האיברים המדולדלים מנשמתנו לגוף אחד. רק סיוע מלמעלה פה יכול לעזור לנו. צריך אבל כמה שיותר צריך לכוון את עצמנו לתפילה, כמה שיותר להתאמץ לעשות את זה, ועזרת השם יגלו לנו שאנחנו לא יכולים, כי באמת אי אפשר. זה
האדם רק צריך להביא לזה חיסרון, כי החיסרון לא קיים, לא נמצא בנו, אחרת היינו בזה. אלא אני צריך לעשות מאמצים כדי שיבנה בי חיסרון. האור בונה בסך הכל את החיסרון, אני אבל צריך לשכנע אותו.
גם התפילה של ליאור דיבר והחיסרון ששי דיבר, שניהם תלויים במעשים שאנחנו צריכים לעשות בינינו. גם בינינו בחיבור וגם כלפי יציאה לקהל. כמה שאנחנו כל הזמן נמצאים בדברים כאלה, אז לאט לאט נבנה את התפילה הזאת שמתחילה להחזיר את כל מה שנשפך החוצה, בהדרגה מחזיר את זה פנימה.
המילים של בעל הסולם פה הם מאוד ככה, הוא אומר, לא חסר לך כלום אלא, זאת אומרת, הדבר היחידי שחסר לנו זה זה, לעשות את זה, ללקט את האיברים המדולדלים של הנשמה שלנו. צריך להיות מכוונים לזה כל הזמן, כי זה מה שחסר לנו.
צריך גם לחיות בתוך איזו הרגשה שהאיברים ידלדלו כאילו בגללנו, שזה צריך לחוב לנו שהאיברים האלה ידלדלו מנשמתנו, ושאנחנו צריכים להרגיש אחריות מלאה.
איך אדם עושה דגש לא על תיקון עצמו, כי אין לו בתוכו מה לתקן בכלל, אלה כל הכלכולים בזה שהחלקי נשמתו התנתקו והתרחקו ממנו, כביכול. זאת אומרת, איך אנחנו משכנעים את עצמנו שכל התיקון הוא בחיבור של הזרים אליי, אליך, אליו, זאת אומרת, לכולם יחד. אין יותר חוץ מפעולה הזאת, אם אנחנו מדברים על התיקון. איך אנחנו משכנעים את עצמנו, מרכזים את העבודה שלנו על זה בלבד. בבקשה.
זה עניין הסביבה. אני חושב שאנחנו צריכים, אדם צריך לבנות סביבו סביבה, שכלפי הוא עושה את התיקון, ממנה הוא מקבל את השכנוע. ובעצם כל העבודה של התיקון נעשה באותה סביבה.
כן, שוב, כאילו כל הסדנה היא על אותו קו, עושים מעשים, פועל המאור המחזיר למוטב על ידי תפילה שיוצאת מאיתנו, ולאט לאט כל מה שמבחוץ מתקרב, כל האיברים מתקרבים פנימה, וזה מה שצריך לעשות כל הזמן. כל הזמן יש לנו הזדמנויות לעשות פעולות שיביא אותנו לחיסרון, להתקשר, ומזה יצא תפילה למאור.
בעצם שכל לא יכול להבין את זה ככה, סתם. מה שדיברנו בהתחלת השיעור, ממעשים, מהגוף, ממה שהגוף פועל, מהקטע בשיניו, ככה מעורר את המאור ומגלה את החסרונות לזה.
כן, כמו יהודה, שדווקא מאותם פעולות שאנחנו עושים, שבפועל הגוף לומד מזה עוד פעם ועוד פעם, הוא לומד דוגמאות. זה לא משהו שאפשר לשכנע אותו בשכל ולהסביר, אלא להכניס אותו לכל מיני מצבים, לקשר עם אחרים, לקשר עם הפצה. ואז הוא מתחיל לראות שבאמת הצורה הזאת היא שנותנת לו חיים. דווקא הקשר עם האחרים, זה שאחרים פותחים את חוכמת הקבלה. הוא נותן צינור לאחרים לגלות את הבורא. זה מה שנותן לו את החיות.
אבל בסוף יש לנו רק פעולה אחת במציאות, וזה תפילה. שזה אומר שצריך להתחיל מה שהתחלנו בהתחלה, להיות בנקודת הבחירה, ולהיות כזקן שמחפש חסרונות בתוך העשירייה, ומעלה אותם כל הזמן לתפילה, לתיקון. וזה כבר ייצור מצב שפתאום בעולם החיצוני אנחנו מגלים דברים ויכולים לפעול כלפיהם. אבל הכל מתחיל פה, וחוץ מתפילה אין פעולות.
וגם אם האדם לא בדיוק ירגיש את זה, שבזה העבודה שלו, יכול להיות שזה משהו שישאר תמיד רחוק ממנו, אבל זאת העבודה, זאת העבודה שבונה בנו באמת כלים אחרים מהרצון לקבל. כי ברצון לקבל אנחנו מחפשים להרגיש איזה קרבה ונוחות, וכאילו איזה קשר נחמד. אבל ברצון הרוחני, דווקא הקשר הוא הבסיס להכל. דווקא העובדה שאנחנו כולנו אחד, זה הבסיס להכל. ואז הזרים האלה שאני מקרב אותם אליי ומרגיש אותם כלפיי, זאת כל העבודה.
בעצם שאנחנו מתאספים ויושבים במעגל, משתדלים להתחבר, מרגישים את כמה שזה הדבר מצד אחד מושלם, וכמה זה טוב, וכמה זה משפיע את המאור, וכמה זה מגלה את הדברים החדשים לגמרי. הוא משכנע, המאור.
יש את הסיפור הזה על הדוב שרוצים לאלף אותו, אז שמים טיפות של דבש או סוכריות או משהו, והוא כאילו הולך אחרי העניין הזה. ככה אפשר, אנחנו יכולים לשקר לרצון לקבל, איזה מין טיפה של דבש כזו, להשים לו ולהגיד, תשמע, כל הטוב שאתה רוצה ברוח הזה, אפשר להבין את זה בראש, כל הטוב שאנחנו מתארים שם ברוחניות, הוא בעצם נמצא בחברים שלי.
כל העושר של הרוחניות, כל דבר שאני יכול לקבל, הכל נמצא שם. ואז אולי מלא לשמה, זה איזה גישה, בכלל העניין הזה של מלא לשמה, באים לשמה, זה פשוט קונספט גאוני, כי אחרת לא היינו יכולים לעשות כלום.
אנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור, מתלמוד 10 ספירות.